אנחנו ביום שלישי לפרשת נשא, זה פרק ה' פסוק א'. מדבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. כאן יש ציווי, פשוט יש אנשים טמאים שהם לא יהיו באזור, בשטח של המשכן והמחנות שסביב המשכן, כפי שרש"י עוד מעט יבאר למה הכוונה. מה קשור העניין הזה שזה נאמר בסגנון של צו את בני ישראל? בדרך כלל כשיש ציווי כתוב אמור, דבר, כשכתוב צו, אז רש"י אמר את הכלל בפרשת צו בספר ויקרא, שאיפה שכתוב את הביטוי צו זה זירוז, זה באים לזרז על משהו מיידי שאוטוטו חייבים כרגע לעשות. מה קשור פה העניין של צו? אומר רש"י, צו את בני ישראל וגומר, פרשה זו נאמרה ביום שהוקם המשכן. תאי שמשה רבינו הקים את המשכן, שזה היה בראש חודש ניסן, באותו יום נאמר הפרשה הזו של צו את בני ישראל, כי ברגע שהמשכן הוקם, המקום נהיה מקום קדוש, אז מיד יש את הציווי שאם יש טמאים אז הם לא יכולים להיות קרובים לאזור. אם תשאל אותי, אם זה נאמר ביום שהוקם המשכן, אז למה הפרשה הזו כתובה פה בפרשת נשא? זה היה צריך להתכתוב בפרשת שמיני בספר ויקרא, ששם מדובר מה היה ביום הקמת המשכן. בהקשר לזה תביא גם את הפרשה הזו. אומר רש"י, הוא שמונה פרשיות נאמרו בו ביום. באותו יום לא נאמר רק פרשה זו, יש שמונה פרשיות שנאמרו באותו יום של הקמת המשכן, פרשיות שקשורים לכהנים, ללוויים, לטמאים, על עניין של פרה אדומה, של הדקת הנרות, שמונה פרשיות. כדאית במסכת גיטין בפרק הנזקין, כלומר שזה שמונה פרשיות, והם בתורה מפוזרים, כי הרי בתורה ידוע שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל בתורה מפוזרים בכמה וכמה מקומות, אז אתה לא יכול שוב לשאול למה כולם לא מרוכזים באותו רצף. זה אחד מהשמונה פרשיות שנאמרו באותו יום. כי ברגע שהוקם המשכן צריך להזדרז, להוציא את הטמאים שהם לא יהיו במקום שאסור להם להיות. איפה אסור לטמאים להיות? כתוב וישלחו מן המחנה. מהפסוק הזה לבד עדיין אנחנו לא מבינים בדיוק מאיזה מחנה ומה בדיוק קורה, ובמיוחד שבפסוק הזה כתובים שלושה סוגי טמאים, צרוע, זב וטמא לנפש. טמא לנפש, כפי שנראה עוד מעט, זה אדם שנהיה טמא בתומת מת. שלושתם כתובים באותו רצף, אבל כפי שרש"י יסביר לנו, כל אחד מהשלושה יש לו הלכה שונה לחלוטין, ובגמרא לומדים את זה מכל מיני דיוקים בפסוקים, איך יודעים את כל ההלכות השונות. נראה איך שרש"י מפרט. אומר כך, וישלחו, הכי גבוה, נכון? ורש"י מיד אומר, וישלחו מן המחנה. אומר רש"י כך, שלוש מחנות היו שם בשעת חנייתן. תאי שבני ישראל חנו באותו רגע שהמשכן עומד על מקומו והלוויים סביבו וישראל כל אחד במקומו, ומיד נוצרו שלושה מחנות. בעת המסעות שהכל המשכן מקופל וכולם נוסעים, אז אין בכלל הגדרה של מחנה, כולם ביחד, אין שום הגבלות איפה להיות. אבל רגע שחונים ונוצרו מחנות, אז היו שלוש מחנות. מה הם? תוך הקלעים, קלעים זה קלעי החצר, זה השטח שיצר את החצר החיצונית סביב המשכן. אז תוך הקלעים היא מחנה שכינה, זה המחנה הכי קדוש, כל השטח הפנימי קוראים לו מחנה שכינה. חניית הלוויים סביב, כשהלוויים חנו סביב המשכן, כמו שלמדנו בפרשה הקודמת, כמו שמפורש בפרשת במדבר סיני, היא מחנה לוויה, זה מחנה יותר מרוחק, ברמה יותר נמוכה, זה מחנה של הלוויים. ומשם ועד סוף מחנה הדגלים לכל ארבע הרוחות, כל השטח שכל עם ישראל חונים מסביב, היא מחנה ישראל. עכשיו שאנחנו יודעים שיש שלוש מחנות, מה ההלכות ביחס לטמאים? הצרוע נשתלח חוץ לכולן, מצורע כתוב עליו, למדנו כבר בספר ויקרא שכתוב עליו בדד ישב, הוא חייב להיות מחוץ, אז מחוץ לכל המחנות, לא רק של השכינה והלוויה, אלא אפילו מחוץ למחנה ישראל, הוא נמצא יותר רחוק מכל הרדיוס הכי רחוק של עם ישראל, מצורע. עזב, אדם שתמא בטומאת זב, מותר במחנה ישראל, בשטח של מחנה ישראל, שזה הכי חיצוני, מותר לו להיות, הוא משולח מן השתיים, אסור לו להיות במחנה שכינה ובמחנה לוויה. תמא לנפש, אדם שתמא בטומאת מת, מותר אב ושל לוויה, מותר לו להיות גם במחנה של הלוויים, ואינו משולח אלא משל שכינה. המקום היחיד שאסור להיות לטמא מת זה מי תוך הקלעים, זה החלק של מחנה השכינה. וכל זה אין בעיה, הכי גרוע זה הצרוע. וכל זה לומדים, אומר רש"י, וכל זה דרשו רבותינו מן המקראות במסכת פסחים. כשנראה במסכת פסחים, יש שם בדף ס"ז במסכת פסחים דיון על הנושא הזה, ומביאים את כל הפסוקים, יש לנו בהמשך עוד שני פסוקים, ומריבוי הביטויים בפסוקים ומדיוקי המילים חכמים מדייקים את כוונת התורה, שכל אחד בדיוק מאיזה שטח צריך להוציא את זה.
אז זה רק בזמן חנייה?
כמובן.
ולא בזמן חנייה, מצורה יכול...
אין שום בעיה, כי אין מחנה. כל המושג של מחנה, מה מפירוש המילה מחנה?
כן, חנייה.
חנייה. כשאין חנייה, אין מחנה. ברמת האופן איך לתאר אותו, הוא הכי גבוה. אבל ביחס למיקום, איפה הוא יכול להיות, ההלכות הן שונות בתחומים אחרים. תמל הנפש, מה הפירוש תמל הנפש? אומר רש"י, נעזר פה בתרגום אונקלוס. איך אונקלוס מתרגם את המילים תמל הנפש? דמסב לטמי נפשה דנשה. דמסב, תרגום המילה דמסב זה תמה. מסואב זה תמה. למה הוא תמה? אומר אונקלוס, לטמי נפשה. אונקלוס הוסיף פה מילה שאין בה פסוק. הפסוק כתוב תמה לנפש. אבל אונקלוס הוסיף מילה אחת שהיא בעצם מבהירה לנו איזה סוג תומה מדובר. תמי נפשה, מה זה תמי? תמי זה לא מלשון תומה, תומה זה מסעב בארמית. מה זה תמי? אומר רש"י, אומר אני שהוא לשון עצמות אדם בלשון ארמית. עצמות של בן אדם בארמית זה נקרא תמי, כפי שרש"י מביאים מיד דוגמה. אז לכן כשאונקלוס מתרגם תמי נפשה, מה הוא מתכוון? הוא נהיה תמי בעצמות, הוא נגע במת, נגע בעצמות המת, אז הוא נהיה תמי. והרבה יש, יש מה פירוש הרבה יש? יש הרבה ביטויים במדרשים או בהרבה מקומות שמשתמשים בלשון ארמי, יש הרבה פעמים את הביטוי תמי שהוא בהקשר של עצמות. רש"י מביא דוגמה אחת בראשית רבה, רש"י מביא שבראשית רבה מדובר שם על המלך אנדריאוס. עכשיו כתוב אנדריאוס שחיק תימאיה. מה הכוונה אנדריאוס שחיק תימאיה? הוא מתרגם את זה מיד ללשון הקודש, שחיק עצמות. זאת אומרת אנדריאוס היה רשע, וכשמזכירים אותו, מזכירים אותו לכללה, אז אומרים לו שהעצמות שלו ישחקו. על כל פנים, מה שנוגע לענייננו, שרואים שהמילה עצמות בשפה ארמית זה תימאיה. תימאיה אצלנו זה תמי, זאת אומרת לנפש שכתוב בבא בסוג, הכוונה היא לעצמות של מת. הלאה, פסוק ג' שממשיכה התורה כאן לפרט את ההלכות שקשורות לטמאים שצריכים לשלח אותם מחוץ למחנות. מי זכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחום, ולא יתמו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה, כאשר דיבר אדוני אל משה כן עשו בני ישראל. עכשיו יש לנו עוד פרשה אחת לסוף השיעור היומי. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם למעול מעל באדוני, ואשמה הנפש ההיא. על מה מדובר כאן? אומר רש"י, כאן מדובר על דבר והלכה שאנחנו כבר מכירים אותה מספר ויקרא, והתורה חוזרת על ההלכה הזו פעם נוספת כאן, בגלל שפה התווספה איזה חידוש כפי שרש"י יפרט. על איזה הלכה מדובר? אם אדם גזל ממישהו ממון ובא תובע לומר לו למה גזלת ממני, אז הנתבע שהוא חשוד כגזלן טוען שום דבר, לא היה דברים מעולם, לא גזלתי כלום. והוא אפילו לא רק שהוא הכחיש, הוא אפילו נשבע שהוא לא גזל. אחר מכן התברר שהשבועה שלו הייתה שבועת שקר והוא כן גזל. ראינו כבר בספר ויקרא שאדם כזה, כאשר הוא משלם, הוא לא רק צריך לשלם את הגזל שהוא גזל, הוא צריך להוסיף עוד חומש, יש לו קנס, צריך להוסיף עוד חומש, ונראה נוסף, הוא צריך להביא קורבן לבית המקדש. הוא נקרא קורבן אשם גזילות. כיוון שהוא נשבע על שקר שהוא לא גזל, כשהתברר שהוא כן גזל, אז הוא צריך להביא קורבן. זה ההלכה שלמדנו, חוזרים על ההלכה הזו עוד הפעם. אומר רש"י, בפסוק ו', לימול מעל באשם. הרי חזר וכתב כאן פרשת גוזל ונשבע על שקר. היא האמורה בפרשת ויקרא. את ההלכה הזו כבר למדנו, שם כתוב, רש"י מצטט פה את הפסוק של פרשת ויקרא, הוא מעלה מעל באשם וחיחש באמיתו וגומר. אז אם ההלכה הזו כבר נכתבה בפרשת ויקרא, למה התורה חוזרת וכותבת אותה פעם נוספת אצלנו? אומר רש"י, ונשנית כאן, היא כתובה פה פעם נוספת, בשביל שני דברים שנתחדשו בה. זאת אומרת, ההלכה הזו, להדעת את שלימותה, צריך להיעזר גם בידע שכתוב כאן, כי כאן מתווספו שני פרטים. האחד, שכתב והתוודו. פסוק ז' עוד מעט נלמד, שם כתוב את הלשון והתוודו, מזה למדים, לימד שאינו חייב חומש ואשם על פי עדים, עד שיודע בדבר. זאת אומרת, אם באים שני עדים ומעידים שהם ראו אותו גזלן, לכאורה העדים נאמנים, הכל טוב ויפה, הוא יצטרך להשיב את הגזלה, אבל להביא חומש ולהביא קורבן אשם הוא לא יהיה חייב, עד שהוא לא יודע שהוא באמת היה גזלן משקרן, עד שיודע בדבר. אם הוא לא יודע בדבר, אז את הכנס של החומש, את הקורבן של האשם, הוא לא ישלם. זה פרט אחד שנראה שיתחדש לנו פה.
אבל אם נדבר בסוף, אמרו שהוא כן ישלם.
זה הבנו מפרשת ויקרא.
כן.
הוסיף לנו התורה בפרשת נשא, פרט נוסף. נכון שהוא ישלם, אבל אם יתברר, לא מספיק שזה יתברר על ידי עדים, ההתבררות צריכה להיעזר בהודעה של האדם עצמו. והשני, פרט נוסף התחדש לנו פה, כפי שנראה עוד מעט, על גזל הגר. מה קורה אם אדם גזל ממון מגר, והגר טבע אותו וכו', ואחר כך הגר מת ולא היה לו שום קרובי משפחה ושום דבר, מי יקבל את מה שהגר היה צריך לקבל? לומדים את זה פה שהוא ניתן לכהנים, כי מכיוון שאין לו שום קרוב משפחה, אז זה לא אומר שבגלל זה הגזלן צריך להרוויח את מה שהוא גזל. אז זה יקבלו הכהנים שעובדים בבית המקדש באותו משמר של אותו שבוע שהאדם הזה חזור בתשובה והוא מחליט להחזיר את הממון. פסוק ז', והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. אומר רש"י, מה הכוונה את אשמו בראשו? כי יש לנו פה בפסוק שני ביטויים מה הוא צריך להחזיר. והשיב, והשיב בראשו צריך להחזיר. מה הוא יחזיר? דבר ראשון הוא יחזיר את אשמו בראשו, דבר שני את חמישיתו. אז מה זה אשמו בראשו? אומר רש"י, הוא הקרן שנשבע עליו, הקרן המקורי שעל זה הוא נשבע ואמר לא גזלתי, זה נקרא אשמו. למה קוראים לזה אשמו? כי האשמה העיקרית שיש לנו על האדם הזה זה על הקרן שזה הוא גזל, זה הדבר המרכזי שעשה אותו לאשם, שעשה מעשה לא נכון. ולמי הוא מחזיר את זה? לאשר אשם לו. מה הפירוש אשם לו? לאשר אשם לו, למי שמתחייב, לאדם הזה שהוא לקח ממנו. פסוק ח', ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לאדוני לכהן, מלבד איל הכיפורים אשר יחפר בו עליו. מה התורה מלמדת אותנו כאן? מה שרשי אמר קודם כבר בקצרה, ומסביר את רשי יותר בהרחבה בפסוק ח'. ואם אין לאיש גואל, מה הכוונה? שמת התובע שהשביעו, מי שטבע את הגזילה והוא השביע אותו לבית דין, אחר כך הוא מת, אז אין למי להשיב, ואין לו יורשים להשיב האשם אליו, ואין גם משפחה וילדים. כשנמלח זה להתוודות על עוונו, מתי שאותו אדם יחליט שהוא רוצה להתוודות, ואמרנו כי הרי זה כלל שהוא חייב להתוודות כדי לחייב אותו, אז אם הוא יחליט להתוודות, יתחרט ויחליט להתוודות על האבון שלו, אז מי יקבל את זה? נראה עוד מעט שזה הכהן. הקרשי פה אומר על מי מדובר. ואמרו רבותינו, וכי יש לך אדם בישראל שאין לו גואלים, או בן, או בת, או אח, או שער בשר הקרוב, ממשפחת אביו למעלה עד יעקב. אין אדם בעולם שאין לו קרובי משפחה. אם אין לו, אז יש קרובי משפחה שתלך עד יעקב אבינו, שהוא אבא של כל בני ישראל, תוכל למצוא איזשהו אדם שיש איזשהו קרובה כלשהי, מאיזה מעגל תתרחק ותתרחק עוד, אתה תגיע למשהו. אלא, על מי מדובר? זה הגר, שמת ואין לו יורשים, וגר, אתה לא יכול ללכת אחורה, כי הוא ההתחלה של היהדות שלו. לכן, חייבים לומר שכאן מדובר על גר. השם המושב, מה שהוא צריך להחזיר, זה הקרן והחומש. זאת אומרת, השם זה לא הכוונה הקורבן שהוא צריך להביא, אלא מדובר על הקורבן, על הקרן והחומש שהוא צריך להשיב להשם לכהן. מה הכוונה להשם לכהן? קנאו השם. בעצם אתה צריך להחזיר את זה, זה שייך לקדוש ברוך הוא, ונתנו לכהן. הקדוש ברוך הוא נותן את זה מתנה לכהן, שבאותו משמר שהיו באותו שבוע בבית המקדש, זה היה התור שלהם. זאת אומרת, הוא לא יכול להחליט לאיזה כהן שהוא רוצה להחזיר את זה. הוא חייב להחזיר את זה דווקא לכהן שהוא באותו משמר.
מה קורה אם הוא לא מתבדה?
אז את האשם ואת הקורבן, הוא לא יצטרך להחזיר. זה יוצא בינו לבין שמיים. יש כאן אימור, כמו שלכן רשי אמר קודם בלשון, כשנמלח זה להתוודות על אבנו.
זאת אומרת שפעם הוא, אם הוא נמלח,
תרושו שפעם הוא יכחיש.
עדיין
שהוא יכחיש. הרי כל הסיפור מדובר כאן על בן אדם שיכחיש, והשביעו אותו, כן? והוא נשבע שהוא אף פעם לא גזל. הוא יכול להיות שאם זה היה נגמר העניין ולעולם לא היו יודעים אם הוא באמת גזל או לא גזל. כעבור זמן הוא יחליט ויבוא,
התחרט,
אני רוצה לחזור בתשובה, מה אני לא רוצה להמשיך עם העניין, אז הוא חייב להחזיר. אז ההחזר במקרה הזה יהיה לכהנים. מלבד איל הכיפורים, מה הכוונה איל הכיפורים? איל זה קורבן, כיפורים שבא לחפר עליו. על איזה קורבן מדובר? האמור בויקרא שהוא צריך להביא. למדנו כבר בחומש ויקרא שבן אדם הזה צריך להביא קורבן לשם גזלות, וזה לא פירטנו פה בהרחבה בפרשת נשא. אז מתי שהוא מתחרט, אז הוא צריך להחזיר בעצמו קורבן, ודאי. פסוק ט'.
רגע, אם הבן אדם שטבע אותו לא נמצא, אז לא מביא קורבן. אבל אם בן אדם נמצא, אז הוא מביא...
את הקורבן הוא צריך להביא אחרי שהוא מתחרט, גם אם הגר מת או גם אם הגר חי, זה לא משנה.
כן, אבל זה פה למושב לכהן.
את הכסף לכהן ואת הקורבן לבית המקדש, כמו כל קורבן אחר.
חוץ
משם, כן. פסוק ט', וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לא יהיה. כאן התורה באה לומר לנו על איזשהו סוג של תרומה שמקריבים אותו. איזה תרומה מקריבים? על מה מדובר כאן? אומר רש"י, וכל תרומה וגומר. אמר רבי ישמעאל, וכי תרומה מקריבים לכהן? האם תרומה אתה מקריב לכהן? והלא הוא המחזר אחריה לבית הגרנות. כהן שרוצה לקבל תרומה מהיבול, מהגורן, מהיקב, אז הוא בא בעצמו לגורן, בא בעצמו לשדה ומקבל. פה כתוב סגנון בפסוק שאתה מקריב אליו, על מה מדובר? ומה התלמוד לומר? אשר יקריבו לכהן, אילו הביקורים. כאן התורה מדברת לא על כל תרומה, מדובר כאן על ביקורים שאדם צריך להביא לבית המקדש, שנאמר בהם תביא בית השם אלוקיך. בביקורים אנחנו נלמד בעזרת השם, למדנו בספר שמות הלשון תביא, אתה צריך להביא, ואיני יודע מה יעשה בהם. נו, אתה מביא סלסלה של שבעת המינים לבית המקדש, נו, מה עושים עם זה בבית המקדש? שם לא כתוב בלשון מה בדיוק עושים עם זה, מה קרבים את זה על המזבח, קורפים את זה, מה עושים עם זה? תלמוד לומר לכהן לא יהיה. בא כתוב ולימד על הביקורים שיהיו ניתנים לכהן. פסוק י', ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. מה זה הסגנון הזה? יש כאן שני דברים מעניינים בביטויים בפסוק. אומר רש"י כך, ואיש את קודשיו לא יהיו. מה הכוונה? לפי שנאמרו מתנות כהונה ולוויה, כיוון שלמדנו שיש כזה מושג של מתנות שנותנים לכהנים ונותנים ללוויים, יכול יבואו ויתלום בזרוע. היינו יכולים לחשוב שהכהן יכול לבוא בכוח, בעל כורחו של בעל השדה, ולהגיד לו, אני בא אליך עכשיו, עכשיו אתה נותן לי את התרומה. בעל השדה לכאורה לא יכול להגיד, לא, אני רוצה לתת לכהן ההוא, השכן שלי, אני רוצה לתת, יש לי נכד כהן, אני רוצה לתת לו, וכן הלאה. תלמוד לומר, ואיש את קודשיו לא יהיו. התורה אומרת, נכון שהבן אדם חייב לתת תרומות ומעשרות, נכון שצריך לתת מתנות לכהנים וללוויים, אבל הם כאילו יש לו איזה בעלות מסוימת בדבר. מגיד שטובת הנאתן לבעלים. הבעלים יש לו לפחות את ההנאה לבחור לאיזה כהן הוא רוצה לתת את זה. אף כהן לא יכול לבוא ולהכריח, אני רוצה לקבל. ועוד מדרשים הרבה דרשו בו בספרי. יש עוד מדרשים נוספים על הפסוק הזה במדרש תפרי. רש"י מביאו מדרש אגדה, מדרש אגדה מעניין, אומר כך: ואיש את קודשיו לא יהיו. מה הכוונה? מי שמעכב מעשרותיו אינו נותנן. אם אדם צריך לתת מעשר והוא מעכב ולא נותן את המעשר, הוא חושב שהוא ירוויח, כי מעשר פירושו שהוא יפסיד 10%, שהיה לו רק 90, אז הוא חושב שעדיף לי להשאיר את ה-10 נוספים, יהיה לי את כל ה-100%. אומרת לנו התורה, אם אדם מעכב ואינו נותנן, לא יהיו, מה פירוש לא יהיו? לא יהיו המעשרות. אתה רוצה את המעשרות, אז הקדוש ברוך הוא יהפך את הסדר. במקום שאתה היית צריך לקבל 90% ו-10% לתת, אז יתהפכו הסדר, יישאר לך 10% ו-90%, כי ככה הקדוש ברוך הוא לעצמו. סוף שאין שדה הוא עושה אלא אחד מעשרה שהייתה למודע לעשות. השדה שלך הייתה רגילה לעשות כמות מסוימת, פתאום תראה ש-90% תפוקה היא ירדה ונשארת עם 10%. מה הסיבה בדבר? כי לא נתת, רצית את המעשרות לעצמך, אז אמרו, אתה רוצה לעשות את עצמך, תישאר עם המעשרות. איש אשר ייתן, יש בזה במדרשים דבר מעניין, שכתוב שהקדוש ברוך הוא בעולם יש 70 אומות. הקדוש ברוך הוא לקח מ-70 אומות ונתן מעשר לעם ישראל. כמה זה מעשר מ-70 אומות?
שבע.
אבל 7 אומות יהיה הקרקעות שלהם לעם ישראל. זה ארץ ישראל, ארץ כנען, ארץ 7 אומות. זה המקום שממנו צריך לתת תרומות ומעשרות. אז אתה קיבלת את המעשר מכלל אומות העולם על מנת שאתה תיתן מזה מעשר לכהן וללוי. אבל אם אתה לא נותן את המעשרות ממה שאתה קיבלת, אז יכולים גם לקחת לך את המעשרות שאתה כשנתנו לך. דבר אחרון אומר רש"י, איש אשר ייתן לכהן, עוד רמז יש בדבר, וזה הסיום של הפסוק, אדם שנותן לכהן מתנות הראויות לו לא יהיה, מה פרוש לא יהיה? לא יהיה ממון הרבה, הוא לא יפסיד, להפך, מי שנותן עשר בשביל שתתעשר.